כאן תרבות. גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
שלום, שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו בשעה שנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM, אנחנו כמובן גם באתר כאן ובאפליקציית כאן. בשעה הקרובה נחגוג יום הולדת 70 לשלמה ארצי, נדבר עליו ארוכות, על היצירה שלו, על שיר ספציפי שלו, וגם נתאה כיצד דווקא הזמר הזה הוא זה שהצליח לחבר בין מזרח ומערב. ואומר תודה למי שעושים כאן במלאכה, לעורכת אסתר רימוני מיני, למפיקה שירלי וייל אברמוביץ, ולאלעד זוהר שנמצא על הביצוע הטכני. והנה אנחנו מתחילים מיד עם הנושא הראשון שלנו לשעה זו. אנחנו בשעה הקרובה כאמור נאחל מזל טוב לשלמה ארצי, הוא חוגג היום יום הולדת 70. נעסוק ביצירתו של האיש שהתפרסם לראשונה כסולן להקת חיל הים, האבטיה, אתם זוכרים? כן. אחר כך הוא גילם את ירון זהבי בחסמבה וילדי ההפקר. הוא האיש שהגיע מקום לא מאוד גבוה בתחרות האירוויזיון עם את ואני, את ואני. יש כזה, האיש שהפך למעשה למודל לישראליות, נסרטט את דרכו, דמותו, שיריו, נכריז עליו גם כזמר הראשון שהצליח לחבר בין ספרדים ואשכנזים. ערן ליטווין, עורך בכאן ג' נמצא איתנו, בוקר טוב ערן.
בוקר טוב גואל.
בלי עוגות, בלי בלונים, אני מתפלא עליך.
הבלונים בלב.
אתה אוהב את שלמה?
אני מאוד אוהב את שלמה. אבל להגיד על שלמה שאתה אוהב אותו, זה אמירה חד-ממדית, בגלל ששלמה הוא מניפה כל כך רחבה של צבעים וקולות ורבדים וטעמים וסגנונות מוזיקליים, צריך לפרוט את זה יותר.
ואנחנו נפרוט את זה עוד רגע, אבל מעניינת אותי האמירה הזו שלך, כי הביקורת שנשמעת עליו במהלך השנים זה more of the same, זה אותם מילים לא ברורות כאלה, מין אותה ישראליות כזאת, נדמה שאתה שומע את אותו שיר כל הזמן, ובכל זאת אתה אומר לי, יש רבדים וסגנונות שצריך לשים לב אליהם.
נכון, מאוד קל להגיד עליו, ההוא שכתב את חתול מחשב את קיצו לאחור, תמיד אומרים את הדוגמה הזאת. אני מציע לאנשים להסתכל על הקורפוס הענק שיש לאיש הזה, עשרות של אלבומים, מאות של שירים. זה נכון שיש לו DNA, שיש לו סגנון, וכשאתה רואה טקסט של ארצי, אתה בדרך כלל יודע שזה של ארצי. בסדר, אז מה? בסך הכל הוא חתום על תו תקן מאוד מאוד גבוה. גם ההצלחה מדברת בפני עצמה. אנשים מתים על שלמה ארצי, אז מה נגיד? אבל הוא באמת משקיע בזה, והוא לא מחפף, והוא מאמין מאוד בחומרים שהוא עושה. אני אוהב חלקם יותר, חלקם פחות. אין ספק, הוא אומן מאוד מאוד חשוב.
אז בוא נתחיל ברשותך, מהי התקופה הראשונה שאנחנו מסמנים בחייו של שלמה ארצי?
התקופה הראשונה היא בעצם, יש פה תקופה מאוד מאוד חשובה, וארצי מדלג בהצלחה אדירה על שני המקומות הכי חשובים בתרבות הישראלית, במיוחד בזמר, אחת זה להקה צבאית, והשנייה זה פסטיבל הזמר העברי, הישראלי נגיד. אלה באמת שני תווי תקן שאם עברת אותם.
במיוחד בשנים ההם.
במיוחד בשנים ההם. אריק איינשטיין עבר אותם, יורם גאון עבר אותם, וארצי עובר אותם, הוא דור אחריהם. והוא בשניהם פשוט מצליח. הוא נהיה סולן ב-1969 של להקת חיל הים, שזה ממש סולל דרכך להיות כוכב גדול. מאוד מאוד מצליח שם. ועל הבמה, כשהוא עומד בבנייני האומה, על הבמה ושרת פתאום עכשיו פתאום היום, פסטיבל הזמר 1970, הוא עדיין לובש מדים של חיל הים, זאת אומרת, המעבר שלו מהצבא לאזרחות, הוא מיידי פשוט, ולוקח מקום ראשון ב-1970, הילד חייל.
עם זה.
עם זה.
עם זה.
עכשיו, בתוך ליבי, כמו הרבה צללים, כמו הרבה שבילים, כמו עכשיו, רק שלי עכשיו, בחובי כנוף הרבה עלים כמי נהר כחולים עכשיו היא כאן
אהבתי ליטווין תתערף אליי
תשאר נורא
לא נורא, אז מה? לכן אני שדרן.
מותר, מותר.
מה שיפה בשלומו זה שאתה מצטרף.
נכון.
אתה מצטרף, כי אחרת מה?
וגם בהופעות שלו הוא מזמין אותך להצטרף. 20 דקות שיר, אתה לא יכול בלי להצטרף.
אתה חייב להצטרף. באותו רגע בהבטיה, כל ישראל הבינה שנולד כוכב? בלי כוכב נולד?
בהחלט, בהחלט. זה הכוכב נולד של אז, והמקום הראשון תמיד מביא לך תהילה ענקית, גם חברות התקליטים מיד עטות עליך, ובאמת מכאן ועל 1978 בערך מתחיל מסע מטורף של אומן צעיר, שמוציא 10 אלבומים. אלה ימים של להוציא אלבום, זה דבר מאוד מאוד יקר. יש אומנים שעד היום לא הוציאו 10 אלבומים, והאיש הזה בתקופה מאוד מאוד קצרה מוציא 10 אלבומים, אבל בוא נגיד שרובם לא טובים. מה שיש לנו כאן זה אומן מאוד מבולבל, שמאוד מחפש את דרכו המוזיקלית.
ואנחנו כבר בשנות ה-70, אנחנו כבר הגענו.
אנחנו עכשיו כבר בשנות ה-70, מכאן ועד 78 בערך, 1977, הוא משתתף באירוויזיון, הוא עושה המון שירי משוררים, שזה דבר בעיניי מקסים שהוא הפסיק לעשות. לוקח טקסטים, כותב להם לחן, תמיד אומרים שהמילים שלו יותר טובות מהלחנים שלו, אני לא בטוח בזה, האיש גם יודע להלחין מצוין.
מה בעיניך השיר שמייצג את התקופה הזו, של שנות ה-70?
אחד השירים זה יופיע אינו ידוע, נתן זך כתב את המילים, וארצי כאן מתנשא בבוסנובה, מתנשא בסגנונות מוזיקליים שונים, כל תקליט שהוא הוציא, בסגנון אחר לגמרי, השפעות גדולות מכוורת וממה שקורה בחוץ לארץ, והוא כל הזמן מחפש את דרכו.
אז בוא נשמע מעט.
יופי אינו ידוע, הרוח לא סיפה אותו לעץ, העץ לא סיפר אותו לקרש בגדר. הקרש בגדר תמיד אומר, יופי אני אומר.
אני מת על זה, ליטווין. לא היינו שומעים את שלמה שר את זה היום, אבל זה יפה יפה.
וחבל, כי הוא באמת ידע לבחור. הוא שר דוד פוגל, והוא שר דליה רביקוביץ' וחיים גורי ונתן אלתרמן, והוא בחר בפינצטה, והוא עושה את זה נהדר. ובעשור הזה הוא מוציא תקליט של שירים בלדינו בעברית, והוא עושה תקליט ילדים, המון המון חיפוש. ואני מעריך את זה אצל אומן, הוא עוד לא יודע מה הוא רוצה, אבל אז יש גם משבר נורא גדול, כי הוא ממשיך להוציא תקליטים וזה לא תופס. לידו יש ססי קשת ואריק איינשטיין ואחרים, והם עוקפים אותו, וזה לא מצליח. ואז יש רגע כזה, תקליט כזה, שהוא עושה את המפנה. וזה גבר הולך לאיבוד.
אנחנו נעסוק בו בהרחבה בהמשך התוכנית, כי זה האלבום שמה, ליטווין?
זה האלבום שבעצם מחזיר אותו לקדמת הבמה, ודי ממצב אותו בתור איש כותב שירים עם DNA מאוד מאוד ברור.
של מין הסיכום, זאת אומרת, חיפשתי, 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 מצאתי.
בדיוק, זה הרגע, וכשאתה שומע את גבר הולך לאיבוד, זה ארצי, זה העניין הגרעיני אצלו, משם הוא כבר הולך להמון כיוונים.
אבל אני רוצה בכל זאת רגע, תיקח אותי במנהרת הזמן הזו של טוני ודאג. אותו עשור שהוא מוציא אלבומים רבים, ומחפש את דרכו, וכל אלבום הוא בסגנון אחר. זה היה נהוג באותם שנים? הרי מדובר במפיקים פרטיים שהביאו כסף מהבית.
זה מאוד לא נהוג, אבל האישיות של ארצי, אני לא מכיר אותו אישית, אבל האישיות שלו, ככה אני מבין, היא אישיות מאוד מאוד אינטנסיבית, הוא בן אדם שלא מוותר, הוא בן אדם ששחב בעצמו רמקולים בהופעות של עצמו, הרצון שלו והחלום שלו להיות זמר ולשיר את השירים שלו, את המילים שלו, אגב, באלבומים האלה הוא גם כבר כותב, מילים, וגם שם הוא מתחיל לבנות את הסגנון של עצמו, זה לא מפתיע אותי, שהוא הצליח לגייס את כל המערכת, בשביל להוציא לו אלבומים.
בשביל לנסות עוד. אז בוא נגיע עכשיו לתקופה השלישית, מה שאנחנו קוראים לה התקופה השלישית.
זאת התקופה הקלאסית של ארצי בעצם, סוף שנות ה-70, ועד, בוא נגיד, סוף שנות ה-90, אפילו תחילת ה-2000, זה ההארדקור של ארצי, ובשנות ה-80 אין ספק שהוא ממקם את עצמו, בשורה הראשונה של האומנים, באלבומים, שפשוט אחד אחרי השני הופכים להצלחה מאוד גדולה. כשבעיניי השיא הגדול של זה, זה חום יולי אוגוסט, תקליט כפול, שיש בו איזה מין ריכוז של ישראליות, ואולי זה גם קצת מהסוד הקסם שלו, יש באלבום הזה הווי של לוחמים, ויש שירים כבן דור שני לשואה, ויש שירים פוליטיים, ארצי אז מרשה לעצמו לשיר, שני שירים פוליטיים מאוד מאוד חזקים, את ארץ חדשה, שמתחיל ב, יש לנו ארץ למה עוד אחת, אמירה כל כך ברורה של אומן כל כך מרכזי, ושיר נוסף שבעצם מתכתב עם הזמן הצהוב של גרוסמן, ומדבר על זה, ממש מדבר על זה, ובשיר יש את הציטוט הזה, איך השמיים שלכם הם כמו שלנו, הם כמו של עוד, והשדה שלי, אני שלו כמו פרי לעץ. בלי להתבלבל, כל משר הזה אבד הממהר על ערבי בשטחים כנראה, שנורא בסוף.
מי היה מוציא שיר כזה היום?
ובטח לא שלמה ארצי, ובטח לא אומן מהמדרגה הראשונה, והאלבום הזה הוא אלבום החשוף ביותר של ארצי.
מבלי שמתנקמים בו, מבלי שהקהל בורח, בכלל מבלי לא. שהקהל כותרות של שרים
למיניהם. בכלל למיניה. לא, מקבלים אותו באהבה, כנראה שזה מצליח לחלחל גם לאנשים שלא חושבים ככה. האלבום הזה יוצא ממש בצמוד לאינתיפאדה הראשונה. זאת אומרת, הגל הדף הזה גם מגיע לשלום הארצי וגם יוצא באומנות שלו, וזה מרתק.
ואם בעיניך צריך בשיר אחד להגדיר את התקופה הזו, איזה שיר זה בעיניך?
אני חושב שתחת שמי ים תיכון.
תחת שמי ים התיכון עושה ירח הפוגה ומתקפל דאגות אומר לי שמכחול ומצייר אותך דומה או לא כן
תחת שמי ים התיכון, ומכאן אנחנו מגיעים לשנת 2000, או למה שקורה עם שלמה ארצי מאז שנת 2000. איך היית מגדיר את שני העשורים האלה?
אני חושב שמשנת 2000 ארצי כבר שוב זז קצת בחוסר ביטחון, והחוסר ביטחון הזה מתבטא בשיתופי פעולה, חלקם מוצלחים, חלקם מאוד לא מוצלחים.
דואטים. פשוט אין סוף דואטים.
אין סוף דואטים, צריך להגיד, ביושר שהאיש יודע לבחור, דואט עם אריק איינשטיין, דואט עם דקלה, עם דודו טסה, עם אישי ריבו, עם הגבעטרון, ואפילו עם עומר אדם. זאת אומרת, האיש יודע לזהות את מוקדי הכוח של המוזיקה הישראלית, לחבר אותו אליהם.
אז נדון בזה בעוד רגע למה הוא עושה את זה, אבל בוא נתחיל, ניתן כמה דוגמאות למאזינות והמאזינים. את הדוגמה הטובה עם אברהם טל.
לא סגו עליו אם אתה ישנו למה לא בא אליי ושוב פסטן תחנה בזמן
אז זו הדוגמה הטובה, אלוהי, הדואט הנהדר שלו עם אברהם טל, אבל גם היו דברים מאוד רעים, וצריך לומר...
אני לא הייתי משתמש במילה רע, אבל אני חושב שהייתה שם קצת היסטריה, לעשות מהר מהר, וזה לא היה מוקפד עד הסוף.
דואט עם עומר אדם, לא הפסקתי לחפש אותך.
ולמה ולמה יורד פה בחשיכה? אל תחזור על אותה פתיחה. לא, הם לא יצחקו מזה. ולמה ולמה נעלמתי פתאום באמצע המילה?
לא אמרת
שאתום ללה. אז אולי אני שוב טועה.
אני חושד, זו קונספירציה שמסתובבת אצלי בראש.
שתף אותי.
אני חושד שארצי עושה דואטים לא טובים עם זמרים מוצלחים מאוד, כדי שהם לא יעלו עליו באיזושהי צורה.
זה מעניין, אבל אז גם זה לא הצליח לו. נזכיר את הדואט עם שמעון בוסקילה, אלש, שהיה מאוד מאוד מוצלח.
מאוד מרגש.
והיה עם ריטה, את שניים, והיו פה ושם דואטים שהם כבר לנצח. תראה, אני חושב שהוא עשה את זה בלי ציניות, אני חושב שהוא חשב שהכוח של שני הגופים האלה יביא משהו עוד יותר חזק, לפעמים זה עבד, לפעמים לא, אבל צריך באמת להבין משהו ב-DNA של האיש הזה, הוא כל הזמן מחפש איזו ישראליות, לפעמים זה קצת מעולץ, ואולי גם אנשים מרגישים שקצת מזיע בשביל זה, ואולי זאת אחת הבעיות, אבל יש עניין שזמרים מזרחיים נורא אוהבים אותו.
גם בזה נדון.
גם הרבה זמרים מזרחיים גם עושים לו קאברים, אבל גם אני שם לב שבשנים האחרונות הרבה זמרים מזרחיים מנסים קצת להישמע כמו וגם לכתוב כמו. למשל, אייל גולן, בשנים האחרונות יש לו כמה שירים, זה ממש ארצי, זה ממש אותו חיתוך ואותן אסוציאציות סתומות נגיד שיוצרות, אבל איזה קסם, כי צריך להגיד, ארצי יצר שפה, והשפה היא גבוהה ולא ברורה ואניגמטית ועדיין כל כך הרבה אנשים נמשכים אליו, ולכן יש כאן איזה קסם אמיתי. לא מאיר אריאל, מאיר אריאל יצר שפה, שמעט מאוד אנשים צריכו להתחבר עליה באמת. ארצי הוא של כולם, הוא של הזקנה במסדרון, והאיש ברחוב, והאיש מההייטק, והאיש בשוק. ויש כאן איזה קסם, וזה נורא מעניין לדעת למה זה.
ואם אני אבקש ממך לסיום, להתמקד באלבום אחד, מה הוא יהיה האלבום בעיניך של ארצי?
אני חושב שהמעניין ביותר יהיה גבר הולך לאיבוד, שבו התחיל המפנה בעצם.
אנחנו נעסוק באלבום הזה עוד מעט, גבר הולך לאיבוד, המרפסת זה שם אם אתה רוצה ללכת דרכה לאיבוד. ערן ליטווין, תודה שהיית איתי.
תודה גואל.
נרפסת בין שיחי השרח, הוא מתנדנד כשהרוח נכנסת, הוא נעזב, הוא נושר בסתיו, אל תהי כועסת, הוא מאוהב. תבואי אליו לפעמים, הוא נרגע כשאת פה, יש לו דרכים משונות, את אוהבת אותו, יש לו דרכים משונות, את אוהבת אותו, אוהבת אותו. גבר עוזב לפעמים דרך נרפסת, מזמזם שיר ישן, נפצע בעורפו מעץ השסק, נצבט בשושן, מוץ דבק בעקביו, אל תהי כועסת. הוא בא אלייך לפעמים, את נרגעת כשהוא מלטף, יש לו דרכים משונות לומר לך שהוא אוהב, יש לו דרכים משונות לומר לך שהוא אוהב, שהוא אוהב. חושבת עליו וחתום בעשר, בורח זנת שיבוא אלייך פתאום, ישתוק ילטף, יש לו דרכים משונות לומר לך שהוא אוהב, יש לו דרכים משונות לומר לך שהוא אוהב, שהוא אוהב.
כאן תרבות 104.9, 105.3 FM, אתם על גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. גבר הולך לאיבוד. השיר מתוך האלבום האיקוני שהוקלט ב-77, שוחרר לאוויר ב-78, 1978. אנחנו נתמקד בו, ולמה בו? כי דווקא כשארצי היה בשפל, כשהאלבומים שלו כבר פחות עבדו, כשכבר לא היה לו מה להפסיד, דווקא אז, אולי אנושי מאוד, הוא מוצא את הקול שלו, קול שנוגע בלב הגבריות הישראלית, זו שהולכת לאיבוד. מפיק האלבום, וגם מי שהפיק אלבומים נוספים עבור ארצי, הוא יאיר שרגאי, שגם נמצא איתנו הבוקר. בוקר טוב, יאיר.
שלום רב.
קח אותי אל הרגעים האלה, מה אתם מבינים שצריך?
זה רחוק מדי, אני לא אקח אותך לשם, ואני אספר לך בשמחה. שאל.
מה אתם מבינים באותם רגעים של הקלטה, שמה שלמה צריך?
לא, אנחנו לא מבינים מאומה ברגעים של ההקלטה. שלמה ואני היינו חברים משנת 72, הכרנו בחודש מאי, הופעתי בלהקה של שלמה שנקרא אז גברת הולך, גברת תפוח, וכך בילינו יחד 3 שנים, ואז אני ניסיתי והפסקתי להופיע, אבל נשארנו חברים, ובשיחותינו שלמה הבין כל מה שהוא ידע כל הזמן, שהגיע העת מבחינתו או לנטוש לחלוטין את המקצוע הזה, כך לפחות הוא העמיד פנים בפני עצמו שהוא יכול, כי הוא לא יכול היה, או לעבור ולעשות את החומרים האמיתיים אותם הוא כותב. לשמחתי, אני הייתי שם ויכולתי לעודד אותו ולאפשר לו להבין שהמעמקים הללו הם המקום היחידי שלו כאומן, ומשם והלאה הלכנו אל איסוף שירים ואל הקלטות.
זאת אומרת,
הנה יסעתי אותך בזמן,
בהחלט.
אבל אפשר לרדת לרזולוציה עמוקה יותר אם תרצה.
אנחנו נרד לרזולוציות כמובן עמוקות יותר. הוא פשוט מאס בתחושת בתחושת האירוויזיון, נאמר?
אני לא יודע אם זה מאס, אני אשתדל לא להשתמש במילים גדולות, אבל שלמה ידע שיש בתוכו דברים רבים אחרים. אני ידעתי את זה כחבר וכמוזיקאי, והוא ידע שזו הדרך, זה הזמן להוציא אותם החוצה, ואכן כך היה. אז זה לא מתוך מאוס. שלמה היה איכן שהוא היה. שלמה, לפי תפיסתי שלי, תמיד היה נאמן לעצמו. שלמה תמיד כיוון את הקריירה של עצמו.
ומה אתה אמרת לו כאשר התחלתם לעבוד? מה הוא צריך לחפש בעצמו כדי ליצור את האלבום שאולי יהיה אלבום הפרישה?
שוב, זה לא כל כך דרמטי, בכוונה אני מדגיש כל הזמן, זה היה הליך טבעי של שני צעירים תל אביבים, שיש בינינו בדרך זו או אחרת הרבה מן המשותף, אומנם שלמה מרחוב ברנדס ואני מרחוב נחמני, אבל שנינו ידענו מה מתרחש סביבנו, היינו בדיוק בגיל הנכון, שלמה צעיר מני בשנה, והרגשנו נכון את כל התחושות ששלמה ביטא אותן במילים שלו, וגם במוזיקה שלו, וברגע שהוא העיז, אפשר היה לעשות את זה, ושלמה העיז, צריכים לתת קרדיט פה לנועזות של שלמה, במובן הזה שהוא אמר, אוקיי, יאללה, אני מוכן לעשות את זה. תשמע, ליוו את כל העניין הזה חרדות, כי שלמה היה רגיל להיות קודם לכן אליל ילדות, אתה יודע את זה וכולם יודעים את זה, אהבתי ואחרים, ופתאום הוא אמר, רגע, אבל יש דברים שאני רוצה לתת למבוגרים, אני לא יודע אם זה קל ואני לא יודע אם יקבלו, אז היה בזה משהו נועז מצידו של שלמה, לי היה הרבה יותר קל, אני הייתי זה שנתן את השירותים המוזיקליים, אבל ברור שניהלנו שיחות מאוד ארוכות, לא זוכר כל פרטיהן, אבל האווירה הכללית הייתה, אנחנו הולכים, וקיבלנו תמיכה מאוד חזקה ממי שהיה אז מנהל ובעלים של עד ארצי, זאב לוין.
שנתן לכם קארט בלנש לעשות את מה שאתם
ממש
רוצים.
ממש כך, הוא אהב את שלמה ואותי. זה אני כן זוכר היטב, את הישיבה בחדרו של זאב, וזאב אומר, ילדים, עשו את זה, רק תשתדלו לא לבזבז כסף.
לא לבזבז יותר מדי כסף.
כן, אבל הוא עשה את זה בחיבה וכמעט אפשר לומר באבהות, וזה היה נורא נחמד כי כולנו היינו בדעה אחת. הוא הבין באינטואיציה זה ששלמה מבלף. לא מתוך כוונה רעה, אלא כי הוא רוצה עדיין שיואהבו אותו, אבל האהבה הייתה צריכה להשתנות. ואכן, זו הייתה פתיחה של דלת מרגשת.
גבר הולך לאיבוד היה הראשון שהגיע?
כן, גבר הולך לאיבוד היה סימן של משהו, אבל לא הראשון במובן של פערים בזמן, כי במקביל היו עוד שירים. הרי לא את כל המילים שלמה כתב, היו חלק מהמילים שהיו...
יש שם נתן יונתן, כן.
כן, בדיוק, היו מילים אחרות שהופיעו כי שלמה אהב אותן וכתב אותן. אבל אני כן מגלה משהו במרכאות. יש שיר בתקליט הזה, היום זה כבר דיסק או מה שאתה לא תרצה, שבשבילי מסמל יותר מכל דבר אחר את מה ששלמה ואני הרגשנו יחדיו. זה השיר שפותח את התקליט ולא בכדי, והוא נקרא אל תוך העיר, אני מקווה שתשמיע אותו.
אל תוך העיר נופלים הכוכבים כולם עכשיו, ריח לחם ופחים קופקים מכל. אני יודע להבדיל היטב בין סתם כוכב ובין שבר אור.
אי אפשר כמה שזה יפה הדבר הזה, למה דווקא בעיניך הוא עשיר?
כי שלמה ידע פרז להבדיל היטב בין סתם כוכב, במרכאות סתם כוכב פופ, בין שבר אור, היינו שבר שאפשר בקלות להפוך אותו לאור גדול, וזה מה שקרה לשלומו. וזה שיר של תל אביב של שנינו שאהבנו לשוטט בלילות כל אחד במקומו ובדרכו שלו, ובלילה ב-4 לפנות בוקר אתה מריח את הלחם מהמאפייה המקומית, ריח לחם ופחים קופאים מקור, זו תל אביב, וגם הרחובות הולכים לישון,
הולכים לישון, כי כאילו הרחובות הם אנשים,
והחתולים עדיין משוטטים בלילות, ומחפשים ג'וקים לפעמים יותר מאשר עכברים, אבל אז בתל אביביות הזו ובאווירה המוזיקלית, פה אני באמת אוהב עד היום את מה שהצלחתי לעשות מוזיקלית, את השיח המרתק בין הצ'לו, האבוב, הגיטרות החשמליות, המקלה. זאת אומרת, נוצר משהו שעל פי תפיסתי שלי היה יותר כרטיס ביקור מאשר גבר הולך לאיבוד. שלמה לא באמת הלך לאיבוד, שלמה חשש ללכת לאיבוד. אבל שלמה בעצם עשה את הפעולה בדיוק הפוכה בתקליט הזה.
הוא מצא את עצמו.
הוא חשף את עצמו.
חשף את עצמו, אתה צודק בהגדרה. בוא נשמע את השיר שבעיניי תמיד צריך לשאול מה הוא עושה באלבום הזה.
כן, ברור איזה.
עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה בערבות
הבוכיות. עם נוני הכיכרות, עם נוני האבל, מה הוא עושה באלבום הזה
ב-1978? טוב, הייתי שמח אם היית יכול לראות אותי עכשיו, הייתי מצטט את ארצ'י בנקר שהיה חורץ לשון ומשמיע צליל לא נעים. שום כיכרות ושום ממנון ושום אבל וקשקוש מקושקש, שתמיד בהרצאותיי המוזיקליות אני מבהיר שנתן יונתן לא כתב על מוות של אף אחד אלא דיבר על עצמו. השיר שנתן יונתן מדבר על עצמו. הוא מדבר על כך שתראה, הרדופים הרבה יותר שיר סוף דרך מאשר זה.
מעניין איזה חיים יש לשירים.
מיתנו מונחים לפנינו כן, בהרדופים. כן. אבל בשיר הזה הוא אומר, שמע, חבר'ה, אני גרתי ליד ההר, והחיים יפים מאוד, אני הולך ומתבגר, הולך ומזדקן. ערבה בוכייה היא סימבול יפהפי, אבל זה עדיף לדבר עם משורר מאשר לדבר איתי, אף שאני כותב. שלמה כתב את השיר כי הטקסט ריגש אותו. וכששלמה שר לי את השיר, אני הצגתי לשלמה, כי היה חסר לנו שיר לסיים את התקליט. והצגתי לו עד כדי כך, שמתוך אהבה בין שנינו, הוא קיבל את ההצקות האלו. אז צלצל אליי, גרתי עוד בדירה קטנה עם אשתי הצעירה וקריית אונו. ואמר, כתבתי משהו, בוא אני אשמיע לך. יש לי גם הקלטה של זה, שאם העולם מתנהג יפה, אני יום אחד אשחרר אותה. כשאני מקליט את זה מתוך הטלפון ששלמה שר לי. וברגע שהוא שר, את תנועת המדרגה המוזיקלית, פרדדדה, טרדדדה, טרדדדה, אתה שומע את המדרגות. טרדדדה, 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 הוא מגיע לשיא. טרדדדה, טרדדדה, טרדדדה. והכל התחבר יחדיו לאיזה קסם, ולכן גם הפתיחה היא ממש לא אבל, היא רוקנרולית. טופים מתחילים את השיר, מעבר טופים מתחיל את השיר. לא ברמה של שילבזיו שמתחיל במעבר דם תמיד, אבל מעבר טופים מתחיל את השיר, ומקלה גדולה שהיא כולה שלמה אני ועוד חבר מוכפלים. יש דבר אחר שחשוב לי להגיד, אף שטרם שאלת, אבל חלק לא קטן מהשירים הוקלט באולפן בעת נגינה של הריתם סקשן. זאת אומרת, לא כהקלטה אחרי שהריתם סקשן מוכן. כי שלמה גם זמר גדול שיכול היה להחזיק שיר ולמקד את הפוקוס כשכולם מנגנים, וגם להרגיש הרבה יותר נכון את הנגינה, את האנרגיה של החבר'ה ביחד באולפן. ולא כשאתה עומד אחרי זה בתא מבודד, ואתה שר עם פלייבק ועושה תיקונים. ואפשר לומר שאם שלמה לא היה צורך לתקן שירה, שמרנו, כולל טעויות ואני לא מגלה אותן.
אל תגלה, למה שלא נשאר עם הדברים כמו שהם?
בוודאי.
יאיר שרגאי, המון המון תודה.
עוד משפט אחד, אני מבקש משפט אחד. חוויה נהדרת. אם אני זוכר בצורה כל כך עוצמתית את מה שעברנו ב-77, זה לא רק כי שלמה באמת פרץ והלך, וחשוב כל הזמן להדגיש ששלמה תמיד כיוון את דרכו שלו. היו מי שעזרו, לשמחתי הייתי שם, אבל אני זוכר את זה כבאמת תקופה נהדרת של צעירים שעושים רוק אנד רול עם צ'לו ועם אבוב. ותודה, אני שמח שיכולתי לברך את שלמה.
וככה צריך לעשות רוקנרול.
רק כך.
תודה רבה לך יאיר שרגאי, תודה רבה לך שהיית איתנו.
שלום רב.
עכשיו אני מרגיש כאילו לא יודע כלום, עכשיו אני מחיש את זה עדיין, היא מסתכלת בחלום, רואה אותי עובר בחוץ, היא לא יודעת מה עובר עליי, בתוך עיניה כחולות ירח חם תלוי, עכשיו היא עצובה כמוני, בוודאי היא מוציאה את בגדה, אוכלת לבדה תתות, היא לא יודעת מה עובר עליי, אומנם אין ערבה שאין לעשות.
היא לא יודעת, היא לא יודעת מה עובר עליו. אנחנו נתמקד בשיר אחד מתוך הקורפוס המרשים של ארצי. אנחנו נתמקד ב היא לא יודעת מה עובר עליי, מתוך האלבום שניים שיצא ב-96, שני עשורים אחרי גבר הולך לאיבוד שעליו דיברנו עכשיו. עומר מליניאק, תלמיד לתואר שלישי במחלקה למוסיקה באוניברסיטת בר אילן, נמצא איתנו. בוקר טוב עומר.
בוקר טוב.
למה בחרנו דווקא את השיר הזה? מה השיר הזה מייצג יותר מכל השירים האחרים שלו?
בחרנו בשיר הזה כי הוא לדעתי לפחות השיר הכי טיפוסי או הכי אופייני לשלמה ארצי. אם שאלו אותי מה השיר שאני הכי אוהב או השיר שאני חושב שהכי טוב של שלמה ארצי, אולי הייתי בוחר שניים שלושה שירים לפני השיר הזה, אבל זה ממש שיר שמייצג אותו בהרבה מאוד מובנים.
כי?
קודם כל, השיר הזה הוא חוצה דורות. לדוגמה, לפני כמה שנים הנחיתי הרכב של תלמידי תיכון, של מגמת מוזיקה שנגנו, ובדרך כלל כשאתה מנחה הרכב של תלמידים, לפני שאתה כופה עליהם את הטעם המוזיקלי שלך, אתה מבקש מהם לבחור שיר או שניים שהם רוצים לבצע. זו הייתה הבחירה שלה, הראשונה שלהם.
וואו, וואו.
השיר הזה. אז הם בחרו אותו
כשאפשר להניח שהם בכלל לא נולדו כשהשיר הזה יצא.
לא צריך להניח, זה עובדה שהם פשוט לא נולדו כשהוא יצא, והם בחרו אותו, ומה שהם עשו איתו היה נפלא. זאת אומרת, מדובר בחומר גלם מוזיקלי מאוד מאוד, זה פשוט אוצר גלום.
אז מה יש בשיר הזה?
אז קודם כל השיר הזה יצא, כמו שנאמר, ב-96, באלבום שניים, שזו הייתה תקופה שנראה שכל מה ששלמה ארצי באותה תקופה נוגע בו הופך לזהב. ובכלל, קודם כל, שלמה ארצי המשיך עם הקו המאוד מאוד פרטי שלו, מאוד מאוד כנה, מאוד ישיר. שלמה ארצי, כשהוא התחיל דרכו, היה האדם הנכון במקום הנכון, הוא עבר ב... הוא בעצם שם את הגבר הישראלי הפגיע, הכנה, הפתוח, האינטימי, מול הקהל.
זה שחווה קשיים בחיי האהבה שלו, לא המאצ'ו, לא הלוחם, אלא זה שאומר שהיא מוציאה את בגדיו והוא אוכלת לבדה את התות.
בדיוק, זה כבר לא הלוחם שניסה על כנפי שירי להקת הנחל, אלא אותו אחד שמדבר על החוויות המאוד אישיות שלו וקשיים בחיי אהבה, מה שכולם יכולים להתחבר אליו. עכשיו, שלמה ארצי, לא רק כשהוא פרץ היה האיש הנכון במקום הנכון, הוא כל הזמן המשיך לחדש ולהתחדש, וגם היום הוא מקביד על שיתופי פעולה עם אומנים צעירים, זאת אומרת שהוא עדיין מנסה לשמוע את עצמו האדם הנכון בזמן הנכון, ואני חושב שזה מה שקורה. אז הטקסט באמת של השיר מדבר על משהו שכולם יכולים להתחבר אליו מצד אחד, מצד שני, הסנות שהוא מתאר שם אוכלת לבדת התות, הולך בעיר, כותב שירים ושר אותם, הוא מתאר משהו מאוד מאוד מוחשי מבחינתו, מאוד מאוד אינטימי, והוא פשוט מוציא את זה לקהל, ומתקשר את העולם הפנימי שלו אל הקהל. דרך אגב, הוא באחד הספרים, מספרי השירים שיצאו, הוא כותב... איך הוא כתב את השיר הזה, פחות או די במהרה, אצלו במטבח, ולאחר כמה זמן שהשיר יצא, הוא שמע חבורת נערים יושבים ומנגנים את השיר הזה, והוא כותב שם שהוא עדיין מתפלא מזה שהוא מתחיל במקום מאוד מאוד פרטי, ואחרי זה זה הופך לנחלת הכלל.
מעניין. עכשיו צריך, חייבים להתייחס, כי אולי זה מייצג יותר מכל את ארצי ואת החיבור שלו לקהל הרחב, וזה ה-או-או-או-או הזה.
נכון. מבחינה מוזיקלית, זה מה שנקרא בשפה מוזיקלית סיפארט. מה זה סיפארט? יש לנו בדרך כלל בית, A, פזמון, B, וסיפארט זה איזשהו חלק שהוא לא זה ולא זה. לדוגמה, סיפארט אולי הכי מפורסם במוזיקה הישראלית, כשיסביר היטב מה זה, זה ברוף גוזל של אריק איינשטיין, שיש את הבתים, אבל איפשהו לקראת הסוף, אני יודע שככה זה בטבע, זה מוזיקה שונה לגמרי. אצל שלמה ארצי, הסיפארטים האלה, אותו חלק קצת שונה, הוא הופך ממש להיות סימן היכר. ומבחינתו זה חלק בלתי נפרד מהשיר. בריאיון ליואב קוטנר, כשהוא מתאר את תהליך היצירה שלו, הוא מדבר על זה שחשוב לו לכתוב בית, פזמון והסיפארט. הוא מציין את החלק הזה כמשהו אינטגרלי בשירים שלו, ובאמת זה הופך
כדי
להיות
ליצור, סימן היכר. כדי ליצור חיבור? זה אצלו בראש, אומר?
קודם כל, אני בטוח שכן. כי כששלמה ארצי כותב שיר, הוא חושב על הקהל, הוא חושב על לתקשר עם הקהל. וזה בדיוק העניין עם השיר הזה, הוא מתאים גם לגרסת הרדיו, האלבום, כמו שאנחנו שומעים ברקע, אבל השיר הזה, כמו שאמרתי, הוא גם חומר גלם שמשמש אותו בהופעות חיות. ובהופעות חיות, השיר הזה נלקח בכל מיני הזדמנויות לכל מיני מקומות שונים. לפעמים לסגנון לטיני, לפעמים הוספה של כלי נשיפה, לפעמים איזשהו סולו של סין גולדה שנכנס באמצע או פותח את השיר. זאת אומרת, כששלמה ארצי כותב את השיר והוא בונה אותו, הוא חושב על הקהל. כי כשהוא רוצה לתקשר את העולם הפנימי שלו, הוא צריך לעשות את זה בשפה שהקהל מכיר.
וזו השפה.
כן, והשפה המוזיקלית שלו מאוד מאוד ישראלית. כשאני אומר ישראלי, אני מתכוון בעיקר לסולם מינורי, שזה מאוד מאוד ישראלי. עכשיו, אפשר לחשוב, יש בגדול שני סוגים של סולמות מוזיקליים, במוזיקה פופולרית, סולם מז'ור וסולם מינורי. אפשר להמשיל את זה למעין תאורה בסצנה מסרט. המז'ור זה אולי סצנת חוף, בחוץ, סצנה מוארת, ועוד המינור זה בדרך כלל טיפה יותר גוון אפלולי, אולי סצנת חדר טיפה יותר נוגה, יותר אינטימית. אנחנו בישראל מאוד מאוד אוהבים מינור, מה שלא אופייני למוזיקה הפופולרית בכלל. אם אתה לוקח את המאות שירים של הביטלס, אז יש שם שירים בודדים שהם במינור. את שלמה ארצי הרבה מאוד במינור, ואפילו הוא מתאר באיזה רעיון שהבן שלו, בן ארצי, שואל אותו, אבא, למה הכל במינור?
כן.
עכשיו, המינור הוא לא רק, יש גם רגע שבו רגע קופצים למז'ורמן, תיארנו סצנה אפלולית שכזו, פתאום
והרגע הזה
פותחים איזשהו פרוג'קטור, מאירים רגע ואז מחזירים את התאורה למה שהיא הייתה. זה משהו שהוא מאוד ישראלי,
והחלון הזה, כן
כן, לדוגמה כשהוא שר אומנם אין אהבה, זה ממש שם, זה קורה ברגע הזה,
הרגע הזה של החלון, ואולי גם הרגע הזה שמתחברים שם לכולם. אני רוצה להודות לך, עומר מליניאק, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר.
תודה לכם, נתראה.
תחת שמי ים התיכון עושה ירח הפוגה ומתקפל, דאגות אומר לי שנכחול, ומצייר אותך דומה או לא כן. עכשיו יש את הזמן לשכב פרטן, חצי עולם לוקח סם, בגוף שלי צמרמורת, שירות סם, צמרמורת יש לי מכיפור אפגן.
צמרמורת יש לו גם מקיפוח. צמרמורת יש לי מקיפוח גם, תחת שמי ים תיכון יצא ב-88. אדבום פוליטי, הוא נוגע ברגעים חברתיים, והשורה הזו שם מאירה לה את השיר כולו. אנחנו נקדיש את הדקות הקרובות לשיחה על יכולתו של ארצי לחבר בין ספרדים ואשכנזים. נשאל כיצד דווקא הגבר הזה, בן של מה ליברלים, מפייניקים, הצליח לייצר ישראליות אחת, או לפחות ככה זה נראה. שלום לאירון כחלילי שביים סרט יהודי אודות שלמה ארצי, בוקר טוב לך.
בוקר טוב.
ושלום למשורר, מעריץ גדול של ארצי, עדן הביטבול, בוקר טוב גם לך.
בוקר טוב, בוקר טוב.
נתחיל איתך עדן ברשותך בשיר שכתבת ושלמה בתוכו.
נכון, אז השיר נקרא חרדי מחמד, התפרסם לפני כמה חודשים בתרבות הספרות של הארץ, והוא הולך ככה. הכיפה השחורה שלי ניכרת, מארבע כנפות מתבדרות הציציות שלי ברוח, פתיל תחלת ליופי. החולצה הלבנה שלי מחוץ למכנסיים הקהים, ג'ינס לא בא בחשבון. רק המגפיים של צ'סטאי לפסוע על שטיחים אדומים בפרימיירות. כבר תקופה אני מתכנן לסיים שעס בבלי בטקס האוסקר, במקומות כאלה מהדהד היטב משל העגלה הריקה. במה אחד אמר לי, יש לי חולשה לאשכנזיות וחשבתי הוא אלוהים. הפוליטיקה של הזהויות דואכת, תיאטרון האבסורד הוא בעצם אי כבטא דמשיחא. מתחת לשטיחים האדומים בפרימיירות הרצפה נקייה ואין כמו היופי הנשגב של איפור מרוח מתחת מסכה קרועה. מי שלא מפחד מחיות מחמד, מוזמן ללטף לי את הגב. לזכור, אני עלול לשלוף קוצים כמו דורבן, לברוח כמו ארנב מוכה גורל, למשוך כמו כלב עזוב, לשרוט כמו חתול סתום עין, ליפול בקלות למלכודת כמו עכבר, כשמישהו ישאל מה החלום שלך, אני אגיד, ללמוד רמח"ל עם שלמה ארצי בבית קפה. מי שלא מפחד מחיות מחמד, מוזמן ללטף לי את הגב, רק לזכור שאני שומר נגיעה.
העיקר אפשר לשאול אם למדת הרמח"ל עם שלמה ארצי בבית קפה.
לא, לא יצא.
לא יצא, אולי עכשיו יצא. למה שלמה ארצי, עדן?
אוקיי, למה שלמה ארצי? אז אני אגיד שבאמת כששואלים אותי בתור משורר, שואלים אותי מי המשוררים שהשפיעו עליי בתור כותב, אז התשובה המיידית שלי היא שלמה ארצי. וזה תמיד מרים גבה, זה תמיד מרים גבה אצל השואל, והאמת היא גם כשאני אומר את זה לעצמי, אני תוהה את מה שאתה שואל, כאילו למה באמת הוא, ואני חושב שזה מתחבר אל שני דברים, כאילו דבר ראשון, בגלל שאני בן להורים חוזרים בתשובה, אז שלמה ארצי היה, אפשר לומר, חלק בלתי נפרד מפס הקול של הילדות שלי, ואומנם הוא נעלם לכמה שנים כשהחזרה בתשובה הייתה בעיצומה, אבל כשאני בתור בחור קצת בוגר יותר, סביבות גיל 15 כזה, כשהתחלתי באמת לכתוב את השירים הראשונים שלי בזיכרון, אז גם חזרתי לשמוע אותו, והטקסטים שלו, רציתי ממש לכתוב ככה. כאילו זה באמת
הטקסטים שלו. רון כחלילי, עדן הביטבול הוא לא היחיד, צריך לומר בצורה מכלילה, אבל אולי גם מדויקת, הציבור הספרדי בישראל מאוד מאוד נאמן לשלמה ארצי. אתה יודע להצביע ולומר למה?
אני חושב שיש פה מכלול של סיבות. אני חושב שהסיבה המרכזית נמוצה בדימוי. שלמה ארצי מזקק את הישראליות. כשאתה אומר שלמה ארצי, אתה אומר בעצם, הנה הישראלי היפה, הנה מלך הארץ. במזרחים, אם אנחנו נכנסים כבר לדיון, מזרחים תמיד נמצאים במקום השני והשלישי. כלומר, כשאתה מגדיר אותי כמזרחי, אתה מגדיר אותי כתת ישראלי או כישראלי מסוג אחר. ואני, מה שאיפתי כישראלי, כתת ישראלי, להיות ישראלי, להיות בשפיץ, להיות בלגיטימיות. ואיך אני עושה את זה? אני נוגע בשלמה ארצי. זמר, בחירה של זמר היא מהלך פוליטי. אם אני נכנס, בוודאי בשנות ה-80 וה-90 ותחילת שנות ה-2000, כשאני נכנס לחדר ואני אומר, נניח בסביבה לבנה, ואני אומר, אני אוהב את שרית חדד או את זהבה בן או את זוהר ארגוב, אני מצהיר הצהרה פוליטית.
שלא לדבר על יציקה לה או אופיר ליבי.
בדיוק, בדיוק. אני מצהיר ממש הצהרה פוליטית. תגיד לי מי הזמר שלך ואני אגיד לך לאיזה מחנה פוליטי אתה שייך. וכשאני מכריז בעצם שאני אוהב את שלמה ארצי, אני בעצם אומר, אני רוצה להיות ישראלי. אל תקראו לי מזרחי, אל תקראו לי אחר, אל תקראו לי כל מיני ים תיכוני. אני
ישראלי.
אבל זה לא סתם ישראלי, רון, זה לא סתם ישראלי, כי אפשר היה לבחור גם באחרים, אפשר היה לבחור באריק ובחווה, זה ישראליות מסוג מסוים.
נכון, זה ישראליות שיש בה המון המון מיליטנטיות, תסתכל כמעט בכל שיר שלו יש איזה מטוס קרב ממריא, הניסוחים האלה, הצבעים האלה, שהם באמת המכנה המשותף הישראלי, הרחב והעמוק ביותר של החברה הישראלית היום, נמצאים כמעט בכל שיר שלו. הוא תמיד, תמיד, גם איכשהו מצליח ללכוד בתוך השירים שלו, כמו שעדן אמר, איזה פיסה של אקטואליה. חצי עולם שר יוונית, חצי עולם שר מזרחית, כיפוח גם, הוא תמיד איכשהו נוגע בתוך הדבר הזה. עכשיו שלמה ארצי תמיד ידע לזהות את הטרנד הבא. הוא תמיד ידע לזהות איפה נמצא בעצם, באיזה צד מרוחה החברה.
אבל כשאתה אומר משפטים כאלה, אפשר לחשוד שאתה מתכוון שזה לא אמיתי מה שיוצא ממנו.
יכול, אתה יכול לחשוד, גם אני יכול לחשוד, זה לא כזה מופרך. הבן אדם רוצה לחיות, רוצה להתפתח, ורוצה להגיע למקומות חדשים ולקהלים חדשים. הקהל המסורתי, האשכנזי, שהיה לו במהלך שנות ה-70, די הלך ונעלם ואיבד את מקורות הכוח שלו. והוא צריך עכשיו, אם הוא רוצה לחיות חיים אמנותיים, הוא צריך למצוא עכשיו קהלים חדשים. עכשיו מגיעים לפה מיליון רוסים, הוא צריך ללכוד אותם. עכשיו מיליון מזרחים מגיעים, את יודע, נמצאים על פי הר הגש, הוא צריך ללכוד אותם. אין פה עניין, יש פה מהלך אסטרטגי, כלכלי, אומנותי, הכל מורבב ביחד. הבן אדם תאב חיים, ואתה רואה את זה בשירים שלו. הוא ממש ממש כל הזמן יושב עם האצבע על הדופק, ומחפש את הדבר הבא.
אנחנו נשאל
אותו. זה יכול להיות זמר חדש, זה יכולה להיות זמרת מתחילה, וזה יכול להיות איזה מהלך אקטואלי.
אנחנו נדבר איתך עוד רגע על העבודה, על האלבום, ובכלל החיבור בינך לבין שלמה ארצי, למה הסכמת להרים את הכפפה אודותיו. נחזור אליך, עדן הביטבול. האהבה שלך לשלמה היא דומה עם האנשים הסובבים אותך?
תראה, יש איזה מקובל להגיד שחרדים אוהבים את שלמה ארצי. אפילו שמעתי אותו אומר פעם באיזה רעיון, כשהוא נתקל בחרדים, אומרים לו, אנחנו שומעים אותך, הוא התבטא מתחת לקרית או משהו כזה בחדרי חדרים, אבל אני יכול להגיד שזה לא מהלך כזה חפרני, כמו שהוא תיאר את זה. כאילו, חרדים אוהבים את שלמה ארצי מכל מיני סיבות.
חרדים מודרניים.
לא בהכרח, רון, כאילו זה
חרדים ליטאים וחסידים וכל מיני כאלה, כן, ממש אוהבים את שלמה ארצי, אתה בטוח?
אני למדתי בישיבה ליטאית מאוד מאוד טובה, ושלמה ארצי היה פלייליסט די קבוע, כאילו.
מדהים, אולי בגלל שאתה חוזר בתשובה, והבאת איתך שרידים מהעולם הישן.
לא רק מיוזמתי, זה היה כזה, אולי זה קשור למה שאתה אמרת רון, שיש פה איזשהו DNA שרוחש מתחת לפני השטח, בסופו של דבר זה ישראליות, ואני רוצה להאמין שחרדיות היא גם חלק מישראליות, שמוצאים בשלמה ארצי איזשהו קול כזה, אפילו נגיד מיינסטרימי.
איזשהו טוטם שאליו צריך להתייחס כל הזמן.
כן, ובהסתייגות ממה שרון אמר על הצבאיות שמאוד רווחת בשירים של ארצי, אני כמישהו שאוהב את הטקסטים שלו, שוב, אני אוהב גם את השירים, אבל קודם את הטקסטים, דווקא המקום הצבאי הזה הוא פחות דיבר אליי.
היית בהופעה שלו, עדן? היית בהופעה שלו פעם?
כן,
בקיסריה כזה? אתה יודע, יש שני מסכים ענקיים כאלה. לאורך כל ההופעה, מה מראים שם? חיילים, טנקים ומטוסים. הופעה שלמה, זה לא משנה על מה הוא שר. זה כל כך חזק הדבר הזה. כאילו יש קצת אפקטים וקצת גרפיקות, אבל המלחמה, האתוס הצבאי הזה, כל כך נוכח במלחמה הזאת. לכן גם כשהוא אומר, אני תומך בבני גנץ, זה ממש לא מפליא אותי.
כן.
הוא תמיד תומך באנשי צבא כזה, הוא עצמו כזה.
כי הוא רמטכ"ל בעצמו.
כן, בדיוק.
אז אני אגיד שכאילו, אני מבין מה שרון אומר על המקום הזה, אבל דווקא אני פוגש אותו בביקורת, גם הביקורת הרווחת עליו, שאומרת שהטקסטים שלו כזה חצי לא מובנים, מילים של... ודווקא שם, בתור מישהו שכתב, שכותב שירה, ועצם מעשה כתיבת השירה בחברה שבה התחנכתי, היה מעשה מוזר. כאילו, גבר חרדי, בחור ישיבה, בדרך כלל לא כותב שירה, שלא לומר אף פעם. ואני דווקא מצאתי בטקסטים של ארצי איזה מין לגיטימיות להיות, לעשות משהו לא מובן, וללכת איתו עד הסוף. זה היה מין...
ללכת עד הסוף. מילה לסיום, רון, כי הגענו כבר עוד רגע אל החדשות. החיבור בין שלמה ארצי לרון כחלילי, איך הוא בכלל מגיע לכדי מימוש?
תשמע, הוא פונה אליי. לי זה נשמע נורא מעניין, כי אני מגיע להופעה בקיסריה, לראשונה בחיי הבוגרים אני רואה הופעה של שלמה ארצי, עם כל הדימוי, אתה יודע, של שלמה ארצי הבעייתי של שנות ה-80. אני הרי בא מהשכבה המנצחת, ואני מגיע ואני מסתכל על הקהל, פחות על המופע, ואני רואה מזרחים, אני רואה קצת קיבוצניקים שמשחררים את החגורה ומרגישים פריקים, אבל המסה הגדולה היא מזרחית, היא מקריית גת, והיא מאפולה, והיא ממגדל העמק, אני רואה אותם מגיעים, ואני רואה את הניסיון הנואש הזה שלהם, להיות ישראלים, לגעת לרגע בתוך הישראליות הלגיטימית, ולהרגיש לרגע חלק ממדורת השבט, וזה נורא מרגש אותי ומעניין אותי.
וכשאתה רואה את זה,
ולכן אני מסכים לעשות את הסרט הזה.
כשאתה רואה את זה ומעביר את המסר הזה לשלמה, איך הוא מתייחס לזה?
הוא הרומני. הוא פתאום הופך לרומני, הוא פתאום לא ישראלי. זה נורא מעניין מה שקורה לו מולי. הוא פתאום מדבר איתי על המיעוט הרומני, על העלייה הרומנית, שהוא אחד מהצאצאים שלה, שבעצם היא סוג של עלייה שהיא לא ממש אשכנזית מובהקת, והיא לא מזרחית. זאת אומרת, הרבה פעמים קראו לרומנים
המזרחים של האשכנזים, כן, תמיד
בדיוק,
אמרו את זה.
והוא מרגיש איזה סוג של בן קלעיים כזה, ודווקא כבן קלעיים הוא מרשה לעצמו, כמו שעדן אמר לפני כן בטקסטים, הוא מרשה לעצמו לשייט בין שני הדימויים האלה, מעניין. בין שני העולמות האלה. וזה שיוט נורא בטוח ונורא, זה בדיוק עושה את הדואט הזה עם בוסקילה.
יש לי 30 שניות, יש לי 30, אוי, זה דואט נפלא ממש.
זה, הוא עושה את זה וזה מטריף אותי שהוא עושה את זה. אני אצל לך עוד אומר, מה אתה נוגע בקודש הקודשים, אני מתחיל לשיר לי מעמיד פנים לשאר במרוקה, את מצד שני, אני אומר, איזה מהלך מדהים.
זהו, עדן הביטבול, רון כחלילי, תודה רבה לשניכם שהייתם איתנו הבוקר. 10 שניות לסיום, אז פשוט תודה לכולם, תודה לכל מי שעשו במלאכה, תודה לכם מאזינות ומאזינים, נהיה פה שוב מחר שעה 9 בבוקר, מזל טוב שלמה.
כאן תרבות, כבר חוזרים.
שלום, כאן גלית גוטמן. בשבילי, סוף השנה הוא זמן ההזדמנויות. גם את מוזמנת לסיים את השנה ביופי של החלטה, רונית רפאל. לבניית תוכנית יופי אישית ללא עלות, חייגי כוכבית 2555. ועכשיו, עד 36 תשלומים ללא ריבית. רונית רפאל, מדע היופי.
ברצלונה גיטר טריו אנד דנס, פלמנקו ורמבטיקו. מופע הריקוד והגיטרה מהמצליחים בעולם. 20 בדצמבר, אודיטוריום חיפה. 21 בדצמבר, המשכן לאומנויות הבמה תל אביב. כרטיסים בלאן, כוכבית 8780.
טוטל דיל של קל לאוטו. רכבי יד ראשונה בחבילת הטבות מושלמת. תשלום חודשי נמוך בלי מקדמה, בלי תשלום בסוף התקופה, וגם ביטוח מקיף וחובה מתנה. מ-699 שקלים בחודש בלבד, ב-60 תשלומים חודשיים. מחכים לכם בסניפים, כוכבית 6020. כפוף לתקנון.
לבניית תוכנית יופי אישית ללא עלות, חייגי כוכבית 2555. ועכשיו, עד 36 תשלומים ללא ריבית. רונית רפאל, מדע היופי.
כאן תרבות בשידור חי מפסטיבל האוד הבינלאומי ירושלים בהפקת בית הקונפדרציה. אנסמבל טרה בירושלים למוזיקה אנדלוסית מארח את הפייטן הרב חיים לוק ואת מרואן חג'י ממרוקו במפגש בין דורי. שידור חי מתיאטרון ירושלים הערב ב9. כאן תרבות.
כאן ג' מציגה סוף שבוע געגוע.
סוף שבוע געגוע.
שישי שבת של קלאסיקה ישראלית בכאן ג'.
אחרי החדשות, רק שאלה. כאן תרבות.